אנחנו עומדים ללמוד דף ת' בדף ח' עומד בייז למטה. אז דיברנו בדף הקודם שרוב אומר שמחלקים את הדיבור. הוא עצמו, העבד עצמו, קנה את עצמו, כלומר משוחרר, אבל את הנכסים הוא לא קנה. עומר לרבה דבר מסנה לרוב, כמען, זה הולך כמו שיטס רב שימן, שאומר פלגינן דיבורה, שאפשר לחלק דיבור. איפה למדנו את הדבר הזה, פלגינן דיבורה, שדיבור אחד יש, אז אנחנו נוקטים אותו רק כדבר חלקי. לגבי דבר אחד נוקטים אותו, לגבי דבר שני לא נוקטים אותו. איפה למדנו את זה? דסנן למדנו במשנה במסכת ספה, הכוסף כל נכוסוב לעבדו. כשאחד כותב את כל הנכסים שלו לעבד שלו, הוא כותב לו בשטר, כל הנכסים שלי נתונים לך. יוצא בן חוהר, העבד הזה, הוא קיבל, מזה הוא קיבל את השחרור, שגם הוא בכלל נכסי אדונו, וגם קנה העבד את שאר הנכסים של האדון. מה יהיה אבל כששייר קרקע כלשהו? מה יהיה הדין אם האדון הזה השאיר משהו? הוא לא נתן לו את הכל. אז אנחנו אומרים, הוא, למשל הוא כתב בשטר חוץ ממשהו. לא יצא בן חורים. העבד הזה לא יצא בן חורים, והיות והאדון גילה שלא רוצה להקנות לעבד את כל הנכסים, רק דעתו לשייר קצת לעצמו, אז אולי גם היה כוונתו לשייר את העבד, והרי העבד עצמו לא מוזכר בשטר. ככה סובר אתה נקמה. רב שמעון אומר, לאוילום הוא בן חורים. אפילו כששייר האדון נכסים לעצמו, גם העבד קיבל את השחרור, עד שיומר, אלא אם כן, האדון כותב בשטר שחרור, בשטר הזה, כל נכסי נתונים לפלויני עבדי, חוץ מאחד מריבוי שבהן. כיוון שכאן הוא לא אומר מה, אז אנחנו אומרים, התכוון לעבד. אומר רשי, שאפילו אם העבד שווה יותר מאחד בריבוי, אנחנו אומרים שהיה כוונתו לעבד, רק שהוא מחשיב אותו לדבר מועט. אז מזה שרב שמעון אומר את הלשון, לאוילום בן חוהר, משמע שכל פעם, גם אם היה כתוב בשטר, חוץ מבייס קור קרקע, שאז הדין שהעבד לא זוכה על די השטר בשום קרקע, שעל כל אחד מהקרקעות אפשר לומר, אולי זה משהו אחר, אולי זה משהו אחר. מכל מקום, השטר יועיל לפחות לשחרור העבד. למה? כי הוא הרי בוודאי לא קרקע. זאת אומרת שרב שמעון סובר, פלגינן דיבורה, מחלקים את הדיבור של השטר, את הנכסים לא, ואילו העבד עצמו כמשוחרר, לאוילום בן חוהר. ואם כך, רוב הסובר כרב שמעון שפלגינן דיבורה. אומרת הגמרא, אבל אי אפשר לומר ככה. כרי ואומר, רב יוסף בר מניו, אומר רב נחמן, אף על פי שקילס רב יוסף, רב שמעון, אפילו שרב יוסף קילס, שיבח את דברי רב שמעון במשנה הזאת במסכת ספה. מכל מקום הלוך כרב מאיר, שזה התנא קמא, שאנחנו אומרים שהעבד לא יצא לבן חורין. דסני למדנו כשנאמרו דבורים לפני רב יויסי. קורא לו וסמיקרו הזה ספוסיים יישק מישיב דבורים לחויכים. הרי שהוא קילס את רב שמעון, אבל הלכה כרב מאיר. אם הלכה כרב מאיר שלא אומרים פלגינן דיבורה, איך רובה אומר אצלנו דין שזה כן פלגינן דיבורה? שאלת עכשיו הגימור, מי אומר רב נחמן אוכה? האם סובר רב נחמן שלא מחלקים דיבור של שטר? והרי אומר רב יוסף בר מניו, אם אומר רב נחמן, שכיב מרע שכוסף כל נכוסף לעבדו. שכיב מרע, הרי אנחנו יודעים שחכמים אמרו, דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דומה. כלומר, בן אדם שהולך למות, חזל חששו שלא תתערף דעתו, אז נותנים לו כזה בונוס שאין לאף אחד, ש... הוא לא צריך לעשות קניין, הוא לא צריך לכתוב שטר, רק עצם הדבר שהוא נותן, מצווה לכתוב, לתת את הנכסים למישהו, הרי שהמתנה שלו חלה ללא קניין, ללא שטר. אבל, אל יהיה וקוץ בו. אם עמד מחוליו, עברי, יכול לחזור מהמתנה. חוזר בנכסים, ואינו חוזר בעבד. זאת אומרת, העבד משוחרר, אבל בנכסים הוא כבר עדיין יכול לחזור. נשאלת השאלה למה. בנכסים הוא יכול לחזור, היות מתנת שכיב מרע הוא. מתנת שכיב מרע יכול הוא לחזור. למה? שהרי כל מה שחזל אמרו דברי שכיב מרע ככתובים כמסורים, שלא תתערב דעתו, היות, והבן אדם חושב שהולך למות. אבל אם הוא קם לתחייה, זאת אומרת, עברי מחוליו, עדיין תדוח, הוא לא נתן את המתנה, יכול לחזור בו. אבל את השחרור מהעבד הוא כבר לא יכול לקחת. למה? שהרי יוצא לו שם בן חויר. היות והעבד הזה יצא עליו שם בן חורין, אז במילא שוב אסור להשתבד בו, ואם אסור לו להשתבד בו, אז היות וזה תקנת חכמים, שאם כבר יצא שם על העבד שהוא משוחרר, אז האדון כבר לא יכול להשתבד בו, אם כך חל השטר שחרור, והוא לא יכול לחזור בו. זאת אומרת שרב נחמן על כל פנים סובר, שאפשר לחלק דיבור של שטר. לגבי שחרורו של העבד כן חל, לגבי המתנה זה לא חל. אז איך אתה אומר שרב נחמן סובר הלכה כרב מאיר שלא פלגיני דיבורי? אלא מרבה שאוסום אין תמה משום דלף קרוס גיטי. אתה יודע למה רב נחמן פוסק כרב מאיר במשנה במסכת הספר שהוא לא יצא לבן חורים? זה לא בגלל שכן פלגיני דיבורי או לא פלגיני דיבורי, זה לא קשור לזה. היות ובגט יש דברים ששווים שחרור עבדים לגיטי נשים, כמו שאנחנו נראה. כמו שכתוב בגט וכוסב לא ספר קריסוס, חייב להיות דיני קריטות. גם כן בשטר שחרור צריך להיות שטר שעושה את הקרידות, קורט, חותך את הקשר בין העבד לבין האדון שלו. ולכן השטר צריך להיות שטר שחרור עם כל הפרטים שיהיה קורט ומנתק את העבד מהקשר שלו לאדונו. לכן סובר רב מאיר, כשהוא כותב כל נכוסי, חוץ מ... איך עוד מריבר, חוץ מ... כמו שהמשנה אומרת בפה, חוץ מזה וזה. אז באופן כזה, אם הוא שיער קרקע כלשהו, אז לא יצא לבן חורין, היות וחסר בקריטות, כי הרי הוא אמר מחוץ, הוא כבר, הקריטות הזה זה כבר לא קריטות כמו שצריך. למדנו במשנה אם יש עליו עוררין נזכאים בחויסמוב. שאם יש כאלו שמערערים על הגט, עושים קיום של החתימות, כלומר מביאים שתי עדים שיקיימו את חתימות העדים הכתובים בתוך השטר של הגט. שאלת הגמור, ערר כמה? כמה אנשים מערערים כאן? אילי מער אחד, בן אדם בא אחד ומערער. זה לא יכול להיות, ואמר רבי יוחנן לדברי אקל, אין ערר פוחס משניים. הרי רבי יוחנן סובר, אין כזה דבר שרק אחד יערער על גט, רק שני אנשים יכולים לערער. ואלו, מדובר ערר טרי, שיש פה שתי אנשים שמערערים, אז למה אתה אומר שהגט כשר כשמתקיים בחותמיו? הרי יש כאן שניים מערערים מול שניים המקיימים. טרי הוא טרי נינה, מי חוזי זה סומך זענה, סמוך הענה. כלומר, צריך שיהיה פה שניים מול שניים, והגט יהיה בספק על כל פנים, למה שיהיה כשר? אלו אומרת הגמורה, ערר דבעל, מדובר פה במקרה שהבעל הוא זה שמערער, אז באופן כזה מועיל הערעור של הבעל להטיל ספק בקשרות הגט. אבל העדות של שני העדים יהיה כשר לסלק את הערעור. אומרת המשנה, המביא גט ממדינת היום, ואין יוכל לומר, הוא לא יכול לומר בפניי נכתב, בפניי נכתם, תקף הגמרא תאמר, מה הכוונה הוא לא יכול לומר, אין לו פה. אם יש עליו עדים, אם יש עדים החתומים על הגט, אז יתקיים בחותמיו, כלומר באים עדים המכירים את חתימות העדים הכתובים בגט, והם מאמתים את האורגינליות של החתימות, ובזה הגט מקוים. איך עוד גיטי נושים, איך עוד שחרורי עבודים, שובו למויליך ולמייבי. כלומר, כשם שיש דין של בפוני נחתם, בפוני נחתם בגט אישה שבא במדינת היום, כך גם בשחרור עבדים, שטר שחרור של עבדים, גם שייך את הדבר הזה שצריך לומר בפוני נחתם, בפוני נחתם, ועל די זה כן לא יוכלו לערער על שטר השחרור. למה? כי יש פה גם כן תקנה גדולה. כי הרי עבד, כל זמן שהוא תחת אדונו, יכול לשאת שפחה. ואילו בת חורין, הוא לא יכול לשאת לאישה. כשהוא משתחרר, יכול לשאת בת חורין ולא שפחה. אז אם יערערו ויהיה ספק, יהיה לו בעיה רצינית. אם מי הוא יכול, איזה אישה יוכל לשאת לאישה. ולכן צריך להיות הדבר ברור ומקוים. צריך לומר, בפניי נכתב, בפניי נכתב. וזו אחז מן הדרוכים ששובו גיטי נושים לשחרור העבוד. זה אחד מן הדברים שתקף אנחנו נראה שהגמרא תאמר יש שלושה דרכים, שלושה דברים ששוו שטר גט נשים לשטר של שחרור עבדים. שואלת הגמרא, מי אינו יוכל לומר? מה הכוונה? הוא לא יכול לומר בפניי נכתב. אילי מחרש שלא מדבר ולא שומע, הרי ההגדרה של חרש לא שומע ולא מדבר, הוא הגדרה של שויטה. חרש ברסוי הגיטי, הוא לא יכול להביא בכלל, הוא לא יכול להיות שליח של גט. ואותנן הרי המשנה אומרת, אקל כשארם לא ויסג את, חוץ מחרש שויטי וקוטן. לא, אין לו בכלל את התוקף של שליחות. אמר רבי יוסף, אוכל במאי הסקינן, כגון שנוסנוי, לא. כשהוא פיקח, לא יספיק לו עם הבפונה נחתם, בפונה נחתם, עד שנסחרש. הוא התחיל להביא את הגט, נתן לה, ולא יספיק לומר עד שהוא התמוטט. ומילא, הוא כבר לא יכול לומר עכשיו. אז באופן כזה אומרת המשנה שצריכים לקיים את החתימות של הגט. אומרת המשנה, איכות גיטי נוש, אומרת הגמרא, למדנו במשנה, איכות גיטי נושים ואיכות שחרורי עבודים, צריך לומר בפני נחתם, בפני נחתם. תונו רבונון, בשלושה דרוכים שובו גיטי נושים לשחרורי עבודים. יש שלושה דברים שמשווים את השטר שחרור של עבד לגט. דבר ראשון, מה שלמדנו במשנה, שובו למוילך ולמבי ממדינת הים, שצריך לומר בפני נחתם, בפני נחתם. דבר שני, כל גט שיש עליו עד קוטי, פוסל חוץ מגיטי נושים ושחרורי עבודים. גט, זאת אומרת שטרות, שר שטרות ממוניות, שיש על זה עד קוטי, קוטי זה מהשומרונים, שיש מחלוקת בגמרא, האם הקוטים האלו הם גרים אמיתיים, או שגרי עריות, כלומר מהפחד, השם שלח להם עריות, ועשו שם, הרגו בהם, אז במילא, אז אומרת הגמרא שיש תנאים שסברים שגרי עריות, זה לא גרי אמת. אנחנו נוטים פה, בשיטה הזאת, שהם גרי אמת, שאם לא כן הם כמו גויים. השאר שטרות, אם יש עד קוטי חתום על זה פסול. חוץ מגיטי נשים ושחרי עבדים, שזה כאשר אנחנו נראה את זה גם להלן בעניין הזה. וכל השטורס האוילים בערכוי של עובדי כחובם, כל סוגי שטרות ממוניות, אם היו בבתי משפט, זאת אומרת שטר שבא מבית משפט של גוי, אף על פי שחוסמן עובדי כחובם, אפילו שהחותמים העדים הם גם כן גויים, כשרים. למה הם כשרים? היות ויש לנו דין שקוראים לזה דינה דמלכותה דינה. חזל קבעו יסוד גדול, הגמרא אומרת גם בנדרים, עוד מקומות, היות שלא יהיה חורבן בעולם, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, כי כל אחד יגיד, אני מקיים רק חוקי התורה. מה אכפת לי מה שהמלך עושה חוקים, מה שהמדינה עושה חוקים? אז יש שמח, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. איש עזראי חיים בלוי, צריך מלך, צריך חוקי מלכות. חזל קבעו, דינה דמלכותה דינה. מה שהמלכות גוזרת, חוקים, מיסים, ארנוניות, כל מה שהם אומרים, צריכים לקיים. מדינה דגמרה צריך לקיים את זה. כמובן, כל עוד שזה לא נוגד את דיני התורה. אז לכן, בדיני ממונות, יש להם גם שייכות, כרי בני נוח, נצטבו אחד משבע מצוות לקבוע חוקים בדיני ממונות, לדון בין איש לרעי, לרעי הוא כמו שגמרא אומרת בסנדרין, נון ווב. אז לכן, שטר שקשור לדיני ממונות, שחתום על די גויים, קשר, אם זה בא מבית משפט. אף על פי שחוסמן עובדי כחוב. חוץ מגיטי נושים ושחרורי עבודים, גיטי נשים, היות והם לא שייכים בדיני תורת גיטים וקידושין. כמו כן שחרורי עבדים, היות וזה פסול מן התורה, אז בכל הדברים שזה פסול תורה, משווים גט אישה לגט שחרור. וכדברי רב מאיר בארבו, לפי שיטת רב מאיר יש עוד דבר, דבר רביעי ששווה גיטי נשים לשחרור עבדים. איזה דבר? האומר תן גט זה לאשתי, שטר שחרור זה לעבדי, אם רוצה לחזר בשניהם, יחזר דברי רמר. כידוע שיש שני סוגי שליחים בגט וכל דבר. יש שליח לקבלה, יש שליח להולכה. יש כשהמקבל שולח שליח לקבל מהנותן, זה נקרא שליח לקבלה. כשהאישה שולחת שליח לקבל את הגט, השליח הזה נקרא שליח לקבלה. ואז ברגע שהבעל נותן לו את הגט, הוא כבר לא יכול להתחרט. למה? כי אנחנו מחשיבים את השליח הזה של האישה כאילו זה האישה עצמה. וכמובן אחרי שהבעל נתן את הגט לאישה, הוא כבר לא יכול להתחרט. אבל יש שליח להולכה. הבעל שולח עם שליח גט לאשתו. בזה הכלל הוא כך. האם הוא יכול להתחרט כל עוד שהגט לא הגיע לידי האישה? כמו כן, אם הוא שלח שליח לעבד שלו לתת לו שטר שחרור, האם הוא יכול להתחרט כל עוד שהגט לא הגיע, כשהשטר שחרור לא הגיע לידי העבד. יש לנו כלל שזכות, כל דבר שזה זכות למקבל, לא יכול המשלח להתחרט יותר. למה? כי בזה שזה זכות למקבל, נחשב הדבר ברגע שהמשלח נתן את הדבר הזה לשליח, כאילו שזה כהסכמת המקבל, וזה נחשב כאילו המקבל שלח את השליח, כי הרי זה לזכותו, בוודאי שהוא רוצה. אבל אם זה לחובת המקבל, יכול המשלח להתחרט. ולכן סובר רב מאיר, אנחנו נראה את זה אחר כך בדף י' א' בדיוק את הטעם, שגם גט לאישה וגם שטר שחרור לעבד זה חובה, זה לא זכות. זה בשבילהם חובה. ולכן, היות והבעל או האדון שולחים את השליח להולכה, עדיין יכול לחזור כל עוד לא מגיע הגט לאישה או השטר שחרור לידי העבד. זה סובר רב מאיר. החכמים חולקים, זה אנחנו נראה בדף י' א' עומד בייס. שואלת עכשיו הגמור, אז על כל פנים, אז יש עוד דבר שלפי רב מאיר, שטר שחרור שווה לגט אישה. שואלת הגמור, רבי שלמה לרבנן, מיניון אלימותי עוד רב מאיר, רבי שלמה לרבנן. אז אנחנו מבינים למה, אתה נזכיר את העניין שלושה דרכים, היות והוא רוצה למעט את השיטה של רב מאיר, שסובר שיש עוד אחד, ארבע. אלו לרב מאיר, מיניון אלימותי מאי. למה הברייס אומרת שהם שווים בארבע דרכים, מה זה בא למעט? אומרת הגמורה, למעוטה עוד הסניה. עדים שהם יודעים לחתום, עדים כאלה שלא יודעים לחתום את השם שלהם, אז בעצם, העד כשהוא מאי דבר, הוא צריך לזכור, רק מה, פה מדובר בדבר טכני, העד יודע הכל, יש לו בעיה, הוא אלפבטניק, הוא לא למד לחתום. מקרין להם נער חולוק, עושים להם בתוך השטר, על זה פרגמנט כזה, וחותכים, מסרטטים, והוא שם דיו, והוא ממלא את הקראים בדיו, זאת אומרת, לפי צורת החתימה שלו. אומר רב שמעון גמליאל, במה דברים אמורים, למה, באיזה אופן מותר לחתום באופן כזה? רק בגיטי נשים, היות כדי שלא תישאר עגונה. אבל שחרורי עבודים ושאר כל השטרות, זאת אומרת, הוא משווה שחרורי עבודים לשאר שטרות, לא לגיטי נשים. כלומר, לפי שיטת רב שמעון גמליאל, יש הבדל בין גיטי נשים לשחרורי עבודים, וזה בא מהר למעט. אם יודעים לקרוס ולחתום חויסמים, ואם לאו, אין חויסמים. אז על כל פנים, זה הדבר שרב מאיר ממעט. שאלת הגמורת, דרך אגב, קריאה מנדחר שמי, מי הזכיר את העניין של הקריאה? הרי התנקם לא אומר שעדים שלא יכולים לקרוא כשרים לחתום על שטרות, למה רב שמעון גמליאל מזכיר את כל העניין הזה של קריאה? אומרת הגמורת, חסר פה כמה מילים, חסיר המחסר ואוכל קטון. עדים שאינו יודעים לקרוס, עדים כאלה שלא יודעים לקרוא, קוירים לפני מה שכתוב בשטר וחויסמים. אבל כמובן שהם יודעים מכל העניין. ושאין, אבל למה קוראים לפניהם? כדי שהם ידעו שהשטר הזה זה אכן על העדות שהם מעדים ולא משהו אחר. ושאין יודעים לחתום, עדים כאלו שלא יודעים לחתום את השם שלהם, מקרים להם הרי שעושים, כמו שדיברנו, שעושים שריטות על נייר עליון וככה ממלאים את הדיו. שואלת הגמורה וסולקה, הרי יש עוד דבר ששווה גט נשים לשחרור עבדים, ואי כי יש עוד דבר, או אמר, כשאחד דומה לחבר שלו. תנו גט זה לאשתי. תתנו גט זה לאשתי. או שאומר, אדון, תנו שטר שחרור זה לעבדי. אחר כך הבן אדם הזה נפטר, מת. לפני שמסרו את זה לאישה, ולפני שמסרו את זה לעבד. אז היות והמיסה היה לפני נתינת הגט, אז אנחנו אומרים שלא ייתנו לאח המיסה, הגט לא חל, היות וחל המיסה לפני זה, נמצא שהיא אלמנה ולא גרושה, ואילו לגבי השחרור, אז גם כן היות והוא נפטר לפני שהגיע השטר השחרור אליו, הרי שחל כבר דין של ירושה, הבן של האדון קנה כבר את העבד, וממילא התבטל הירושה, התבטל המתנה. אז יש פה דיון בראשונים, האם זה הולך כשלת חכמים, או פשוט גם לי אלל, אבל מה יהיה הדין כשהוא אמר, תנו מונה לפלויני, השכיב מרע הזה שהלך למות, אומר, תתנו מונה לפלויני ומאס, הוא נפטר, אז יתנו לך המיסה, כי זה התקנה של דברי שכיב מרע ככסובים וכמסורים, שבדרך כלל צריך לעשות קניין, כסיב ובשטר, פה לא צריך, חזל אמרו ששכיב מרע יכול לצוות את הנכסים שלו, וכשהוא נפטר חל המתנה. הרי על כל פנים אתה רואה שיש עוד דבר ששבו גיטי נשים לשחרורי עבדים, ואת הגמורה, קיקטון המילצה דלסה בשטורס. אנחנו רק מונים דברים שאין בשאר שטרות. מה שאין כן מילצי די איסי בשטורס, כזה דבר ששייך גם בשטרות אחרים. למשל, הדין הזה שאי אפשר לתת לאחר מיסי את הגט ואת השטר שחרור, שזה בכל השטרות ככה, זה אנחנו לא מונים. כי לאו דווקא שחרורי עבדים וגיטי נשים ככה, הרי כל השטרות ככה. מעבר אנחנו רואים שהדין הזה שאי אפשר לתת שטר לאחר מיסי זה בכל השטרות. דשול הרוב משמי דרב אבו, הווי יודן ששול הרב לא זול הגוי למשום רבינו. שכיב מרע שאומר, כיסרו ויתנו מונה לפלויני. הרי דיברנו ששכיב מרע לא צריך לכתוב שטר, ולא צריך לעשות קניין. לכן, כשהוא כן כותב שטר, ושם הוא מצווה לתת את המתנה לפלויני, והוא נפטר היהודי הזה, אין קויסמן ואין נויסנים לו. זאת אומרת, לא כותבים את השטר, ולא נותנים לו את הקרקע. למה? כי למה הוא כתב שטר? הרי חזל אומרים דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים, לא היה צריך לכתוב שטר. אבל ייתכן שמה לא יגום על הכנויסוי אלו בשטר. ייתכן שהשכיב מרע הזה רצה להקנות את זה רק על די שטר, ולא בדין של שכיב מרע. ואין שטר, לאחר מיסה. הרי אי אפשר שיקנה שטר אם זה קורה אחרי מיסה, ופה כבר נפטר זה רק בשכיב מרע. אז אתה רואה מכאן, שהדין הזה שאין שטר לאחר מיסי, זה לאו דווקא בגיט אנושי ושחרור העבוד, רק בכל השטרות, ולכן התנא של הברייתא לא מונה את זה כאחד מהדברים המשווים בין גיט אנושי לשחרור העבוד. שואלת הגמרא, הרי יש עוד דבר, והיא כלשמו, יש את הדין שצריך לכתוב שטר שחרור לשמו, כשם שצריך לכתוב גט אישה לשמו. בישלוים אל הרב שסובר שהטעם שצריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתם, זה גם בגלל החשש שמו לא כתבו לשמו, כי הרי בחוץ לארץ לא בקיאים לשמה. אנו מוליך ומייבי. אז זה כבר דיברנו שזה כתוב במשנה, שזה אחד מן הדרכים ששוות גיטי נשים לשחרי עבדים, שצריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתם. זאת אומרת, זה כבר מרומס פה העניין של לשמה. אלא לרוב שסובר שהטעם שצריך לומר בפניי נכתם, בפניי נכתם, כיוון שאין עדים מצויים לקיימו, כעש שלמה, ברייס לא מזכירה את הדין של לשמה גם כן. וסו בין לרב ובין לרוב, אוי כמחובר. הרי יש את הדין של דין המחובר שהגמרא אומרת, המשנה אומרת להלן, שכתוב בפסוק וכוסב לו ספר קריסוס. ונוסן ביודד דובר ענית מיד ליד, כלומר, צריך להיות דבר תלוש, אי אפשר לכתוב גט על דבר מחובר ואחר כך לתת לה. וזה כמו כן גם בשחרורי עבדים. אז יש לנו עוד דבר ששווים גיטי נשים לשחרורי עבדים. אומרת הגמורה, כקטונה, הברייסה מונה רק דברים ששווים גיטי נשים לשחרורי עבדים, רק דברים שזה פסולה דרבנן, שזה פוסל מדרבנן. דאורייתא לא קטונה. זאת אומרת, את הדין של לשמה ושל מחובר שזה דאורייתא, זה מעכב בקשרות הגט מן התורה, לכן זה הברייסה לא מונה. שואלת הגמורה, הרי אחד מהדברים שמנית, זה ערכאות של עובדי כחוב. גט ושחרור שבא מבית משפט של גויים, שזה גם פסולה דאורייתא וקטונה, והברייתא כן לומדת על זה. אומרת הגמרא, מדובר פה בעדי מסירה וקרב לא זאת, או אומר עדי מסירה קרסה. מדובר פה באופן שאכן יש פה חתומים גויים בשטר הזה, אבל מסו את הגט בפני שני עדים כשרים ישראלים. והנה יש לנו מחלוקת קדומה שכבר דיברנו בזה כמה פעמים בין רב לוזור לרב מאיר. רב לוזור סויבר עדי מסירה קרסה. כשיש גט והם בו עדים ומוסרים את זה בפני עדים, סובר רב לוזור שמה גורם לתוקף הגט, מה קורת בינו לבינה, עדי המסירה, העדים שראו את מסירת הגט. רב מאיר סובר עדי חסימה קרסה, העדים החתומים, זה גורם תוקף הגט. אז פה זה הולך כשיטת רב לוזור שסובר עדי מסירה קרסה, ונותנים את הגט פה, נתנו את הגט בפני שני עדים כשרים, ולכן מן התורה זה כשר, מן התורה זה כשר, וזה כבר נשאר רק פסול דרבנן. שואלת הגמרא, זה לא יכול להיות. למה? זה, למה, קודם כל, למה זה דרבנן פסול? כדי שגם רב לוזור סובר שצריך שיהיה עדים כשרים גם חתומים בפנים. אם למשל ימותו עדי המסירה, שיוכלו להסתמך על העדים החתומים בו. אבל זה רק דרבנן. אבל מן התורה, לפי שיטת רב לוזור, כשיש עדי מסירה כשרים, והעדים האחרים זה עדי גויים, אז זה יהיה כשר מן התורה. שאלת הגמורה ומוד, מי דקטון סייף? הרי המשנה שמה בדף יוד אומרת בסוף. רב שמעון אומר, אף אלו קשרים, גם גט ושטר שחרור, שבאים בתי משפט של גויים, גם קשרים. ובא רב זר ואומר, יורד רב שמעון לשיטוס, אשר רב לוזוד אומר, עדי מסירי קרסה, למה רב שמעון מכשיר? היות והוא סובר שעדי מסירי קרסה. ויש פה שתי עדים שמסרו את הגט בפני האישה. זאת אומרת, מסרו את הגט לאישה בפני שני עדים קשרים. אז זאת אומרת שרק רב שמעון סובר ככה, אבל התנא קמא של רב שמעון בברייתא, שזה למדנו עד עכשיו, לא סובר כשיטת רב לוזוד, אומר לה לתנא קמא סובר לוי, שלא עדי המסירה קרתי, רק כשיטת רב מאיר שעד חסים קרתי. אז איך אתה אומר שהתנא קמא סובר כרב לוזוד? אומרת הגמרא לא. אנחנו נאמר שכולם סוברים כרב לוזוד, גם התנא קמא סובר כרב לוזוד, שעד המסיר קרתי. היי, מה ההבדל בין רב שמעון לתנא קמא? אי כבני שמעון מובהק. כלומר, בגט כזה שחתומים עליו שמות גויים מובהקים כאלו שאף אחד לא יבוא לטעות שזה יהודים. זה שורש אדום שם. הכל גוי שם. כל הלשון של משהו שם שאין לזה שייכות ליידישקייט. ומילא רב שמעון סובר שבאופן כזה גם מדרבנן אין פסול לשיטת רב לוזוד כשיש עדי מסירי קשרים. שאף אחד לא יבוא לטעות, כולם יודעים שהעדים החתומים זה עדים של גויים, אף אחד לא יבוא לסמוך על זה. ולא תנא קמא סובר, שגם באופן כזה פסלו חכמים את הגט, שמה יבואו פעם אחרת להכשיר בשמות שלא כל כך גויים מובהקים. שואלת הגמרא, ואחזור דאורייתא, אחד מהדברים שאתה מונה, זה שהבעל יכול לחזור אחרי שמסר את הגט ואחרי שמסר את שטר שחרור. זה גם מן התורה וקטון, למה זה מן התורה? אם השליח מוסר את הגט לאישה אחרי שהבעל חזר, אז מן התורה לא חל הגט. כי הרי הבעל לבד צריך לתת את הגט, או השליח של הבעל. אבל אם מישהו אחר נותן גט של מישהו אחר ללא רשותו, ללא שליחות, זה שום דבר. אז זה מן התורה וקטון, מכל מקום, הברייתא כן מונה את זה בין הדברים ששבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. אלו כי קטון מלצה דלסה בקידוש. מילסה די איסה בקידושן לא יקטונה. הברייתא לומדת דברים ששבו גיטי נשים לשחרורי עבדים, רק דבר שלא נהג בשטר קידושין. בפניי נחתם, בפניי נחתם, זה אין בקידושין. וכמו שרש"י אומר, למה באמת לא חששו בקידושין? שאין חשש, אם יערער הבעל, הוא לא אוסר אותה בזה על שום אדם. כמו כן, עד כותי לא שייך בקידושין. הדין הזה שגט או שטר שחרור חתומים בעדים של גויים פסולים, זה גם לא שייך בשטר קידושין. למה? כי הרי הגמרא אמרה שזה מדובר באופן שהיו שני עדי מסירה כשרים יהודים. וזה הולך כשטר רב לוזוד, שעדי מסירי קרס. רק מה? חזל חששו שמה יבוא לסמוך על העדים הפסולים החתומים בו. ולכן אמרו שגט כזה פסול מדרבנן. אז בגט כזה, כשהוא קשר מן התורה, ושייך לומר שחכמים החמירו, אפילו שהגט כשר מן התורה היא יכולה להינשא בשנית, אמרו חכמים לא, היא לא תינשא בשנית, יש חשש אשת איש. כמו כן, בשטר שחרור שהחמירו עליו, שהוא לא יכול לשאת בת חורין. אבל שטר קידוש, אם השטר כשר, אם כך, מן התורה נאמר שהקידוש נחלו. אז איך אפשר לומר שחכמים יפסלו את השטר ויתירו לאשת איש להינשא לזר? לכן, שטר קידושין שהיה בערכאות כשר, אם נפסר בפני עדי מסירה, כשרים ישראל כך אומר, רש. שואל את הגמרא ואוכל זור, גופה איסה בקידושין. הרי זה שאמרנו שכשאחד שלארגד ביד שליח, יכול הבעל לחזור, או האדון יכול לחזור כל זמן שלא יגיע הגט, והשטר שחרור לידיים של המקבל. גם בקידושין זה כך, אם שלח אדם קידושין בידי שליח, יכול לחזור לפני שהגיע השטר לידה. אומרת הגמרא, מדובר בשליחות בעל כוחה. הוא שולח שליח שיגרש את האישה בעל כוחה. זה בגרש ניסה, לגרש אפשר בעל כוחה. בקידושין לס, אי אפשר לקדש אישה, רק מרצונה הטוב.